כל חי תמיד איתי כוח.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו לא בתוכנית הרגילה שלנו. אנחנו כאן בתוכנית בעקבות ההסלמה והמצב הביטחוני המתעתע. מצב ביטחוני שאנחנו אף פעם לא יודעים, מצד אחד אומרים לנו שיש הפסקת אש, ומצד שני אנחנו שומעים שעדיין האזעקות ממשיכות, אנחנו שומעים על ניסיונות ותיווכים של המצרים ואחרים לעשות שיהיה פה שקט. אבל מי אמר שזה טוב? אולי באמת צריך אחת ולתמיד לעשות לזה סוף, ולא לנוע מסיבוב לסיבוב. אבל מי אני שאדבר בדברים שאינני מבין בהם? ישנם גדולים וטובים שזה תפקידם. במה שאני כן יודע לעשות ולעשות טוב, זה להיות איתכם, אחי, בדרום, בצפון ובמרכז, כי אני רואה פה את כמות השאלות שהגיעה אלינו פה, ואנחנו נקריא אותם, את השאלות, לאחר שנסיים עם האנשים, כי מי שמדבר איתנו הוא קודם לכולם. אנחנו ב-039-039-039, זה הטלפון שלנו למאזינים שמבקשים לשוחח איתנו. כרגע שאין אזעקות, כתב לי פה מישהו, אני מאוד רוצה להתקשר, אבל אני פוחד שתהיה אזעקה ואני צריך לרוץ לממד עם הילדים, אז אני לא התקשרתי. אז אולי כשתהיה רגיע, יהיה לי זמן להתקשר. טוב, נו, זה גם, איך אומרים, גם קצת בדיחה. אבל בכל מקרה, המאזינים שכן רוצים להתקשר ולשאול ולדבר איתנו ב-039-039-039, אני רואה הרבה שיחות, ואומר לי פולק ש... באמת הוא לא ארוך לקלוט את כל עשרות השיחות שנמצאות פה, אז אנחנו נדבר ככל שיותר לנו הזמן. אני הייתי מבקש שוב להגיד לך ערב טוב, אבי קנאי, אתה פסיכולוג קליני, ובימים אלו עושה הרבה מאוד עבודה למען עם ישראל. תמיד אתה עושה עבודה טובה אצלנו במרפאות, והנה אני רואה שעוד ועוד ועוד טלפונים, ופולק ככה תורח ועונה לכל הטלפונים, אבל יש לנו אנשים על הקו, אז בוא נאמר, לילה טוב למאזין הבא. הלו?
הלו? שלום.
שלום וברכה.
אני נחמן, אני גר בירושלים.
נחמן מירושלים. כן, שומעים אותך היטב, רק אם פתוח אצלך מכשיר הרדיו, אני אשמח אם תקבע אותו, כי זה עושה לנו...
אני מחבא, אני מחבא.
או, אנחנו ממתינים לך, כי זה עושה הד.
הלו, עכשיו זה בסדר?
וואו, מעולה. איזה יופי, כן, כן נחמן.
שמע, אני במשך כל היום יושב ושומע איך עוברים תושבי הדרום את הזה. אני אומר לך את האמת, אני יושב וממרמר בברכי כמו ילד קטן.
למה?
אני הלב שאני איתם, אחי, אני ילדים שאיך מתמודדים ואיזה. שמע, אני אגיד לך משהו, כל מי ששומע אותי עכשיו, באמת, כל הלב, כל הלב, תשמע, רבי נחמן אומר ככה, שאדם בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא התבודדות, שזה שיחה בינו לבין קונו, חשבון נפש, תודה רבה וכו', הקדוש ברוך הוא עוזב את כל ענייניו, ככה כתוב שחור על גבי לבן, עוזב את כל ענייניו ולשמוע את אותו יהודי. והוא כותב רבי נחמן, שאם יש גזרה שאמורה לצאת, איך אומרים, משאה אותה ועובר לשמוע את היהודי הזה.
כן, כך כתוב אצל ישמעאל, כתוב באשר הוא שם. קדוש ברוך הוא ניגש לבן אדם, אני אומר שאפילו כשהקדוש ברוך הוא דן בן אדם, הוא דן אותו באשר הוא שם, ואפילו את ישמעאל, שהוא אויב מר, נכון. הקדוש ברוך הוא ראה את הדמעות של אמו אגר, ודן אותו לזכות.
נכון. ובכל אופן, מה שרציתי לומר זה, שהוא עובר, הוא עוזב את כל עסקיו ואת כל הגזרות, ולשמוע את אותו יהודי. סליחה. בברסלב נהגו, שיש גזרות, לוקחים אנשים, בדרך כלל 24, כדי שההתבודדות, אבל לפי האנשים שמשתתפים בזה, וכל אחד אומר, אני משעה כזאת עד שעה כזאת עושה התבודדות, מתפעל על עם ישראל את השעה הזאת, ועד שהוא גומר מתחיל, ואני רוצה להגיד לך שהיה אנטיפאדה האחרונה של האחד על אחד של הדקירות, עשינו את זה בישיבה אצלנו בירושלים, וזה ממש לקראת הסוף, ואני מאמין שזה הפסיק, שהיה לזה חלק.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
ממש...
אין ספק.
מי שומע אותי?
אין ספק.
24 אנשים.
אני אומר שאתה מסתפק, אני אומר אין ספק שהקדוש ברוך הוא שהוא אבא של כולנו, הוא רואה כזאת אכפתיות, הוא רואה שהנה אדם כמוך, במקום עכשיו לישון, להגיד שלום עליי נפשי, אני בירושלים, מקום מוגן, הרי אם חס וחלילה, אם חס וחלילה יגיע טיל אחד לירושלים, כל האזתים האלה יהפכו לאפר תוך כמה דקות, אנחנו יודעים שירושלים זה קו אדום, אז אתה יושב שם בירושלים, וממרר בבכי על אחיך בדרום, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתעלם מזה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רועד מאות, שרד עם אלו ננעלו, וכשאתה בא ואומר לך, מייעץ לנו, בואו נאסוף 24 איש, כנגד 24 שעות, וכל אחד באמת ייתן שעה משלו, שעה לתת לתוך העניין הזה, של עם ישראל, האחים שלנו שיושבים בדרום, וסובלים שם. כמה יפה, כמה זה מרגש, בוודאי, בוודאי, כל מאזין ששומע, וירצה להתגייס לתוך העניין הזה, וזה רק אחד מתוך היוזמות היפהפיות, אז אני תוך כדי שידור, סליחה שאני ככה קצת לוקח את זה.
באינטיפאדה האחרונה זה עזר, כבוד הרב,
ברור,
הרב שלי מורי ורבי, עשה את זה, ממש זמן קצר אחרי זה, הפסיקו התקירות.
כל הכבוד. תראה, אני
מאמין בזה, אני רוצה... כל מי ששומע אותי, באמת, שאיחו ארגון, אני לא יודע איך, מה מומי, אני רק זאת הפצצה הזאת. אתה מפה, גם בשעות, 24 שעות, אפילו בלילה, וישן ביום אחרי, שעה אחת, אני מתפלל מ-1 עד 2, מזה, הוא גומר, הוא מתחיל, למה רבי נחמן אומר, הקדוש ברוך הוא בשעה שיהודי אחד מדבר אליו, כאילו שיחה בינו... לא רק תהילים, זה יותר פריחה בינו לבין קונו.
כן, כן, בהחלט.
אני אגיד לך למה זה דומה, כל... כי רבי נחמן, נדמה את זה.
כן.
הלו?
כן, כן, אנחנו פשוט, יש לנו הרבה מאזינים, אז בוא נתקדם.
אני יודע, אני יודע, אני פשוט חייב לו ממש את זה. אני אומר לך, אני יושב פה כבר שעתיים, ואני פשוט אומר, אני חייב להגיד את זה, והנה, שם נתן לי עכשיו את ההזדמנות. כי מה ההבדל בין תפילה כתובה, לתפילה שיוצאת מהבן אדם עצמו. זה כמו דרך גלולה, אנשים הולכים שם, מחגשים שם גזלנים, שיודעים שצריכים לעבור. ויש דרך עוקפת, שהם לא יודעים שהבן אדם יעבור שם, אז הולכים דרך עוקפת, הולכים את הגזלנים, ככה שיש כתרוגים על אדם. הוא אומר, הנה הוא מתפרק, ועוד אם מה הוא הולך להגיד, הוא לא מתכוון.
נחמן.
עכשיו, שהאדם אומר, דרך, תפילה מהלב שלו, שלא כתובה, זה דרך עוקפת ועוקפים את המקטרגים. והקדוש ברוך הוא עוזב את כל ענייניו ועסקיו לשמוע את מה שיהודי הזה אומר. וגם את הגזרות שלו. אז 24 שעות, נגד כל שעה, בעזרת, אני מאמין בזה בלב שלם.
נחמן, נחמן, אני מבקש להודות לך מאוד שעלית לשידוך. באמת חיזקת אותנו, ריגשת אותנו. השם יעזור שבזכות הדברים והלב הרחב שלך, וה-24 אנשים, או הרבה הרבה יותר שיקחו 24 שעות, נזכה מהר מהר לגאולה הקרובה. תודה שעלית לשידור, ואנחנו אומרים, לילה טוב למאזין הבא שמחכה כבר על הקו זמן רב. לילה טוב. הלו?
שלום. לילה טוב, הרב. שלום, הרב.
שלום, שלום.
קוראים לי סמוליק. רציתי להגיד כמה מילים, הרב.
בבקשה.
אפשר להתחזק על ידי פרק שירה, או אפשר להגיד, יש לי חברת תהילים, שאני אומר כל שנה אתם ילדים, ורואים איזה הרבה ישועות. אני אספר לך סיפור, הייתי בניזנט, כי לקחתי קריקל, אני נכד של רב מיילך, ובאדם הזה נעד לו בן אחרי כמה שנים.
איזה רב מיילך?
בן אחרי כמה שנים, בניזנט.
רב מיילך מליזנסק?
כן.
אתה רוצה שנספר לך סיפור על הסבא שלך? בוא אני אספר לך סיפור.
אני הייתי מלכת שלו, ופשוט תבין, זה דבר גדול. פעלתי בחירות, ואילו, אני גם, עוד דבר, יש לי בעיה עם קימה. יש לי בישיבה, הרבה שנים, בחור שמקנה לי, ולא נותן לי לחיות. אני כבר ב-32. אני כבר שותק ולא אומר שום דבר לבחור, אבל פשוט עולה לי על אבי, כבר קשה לי מאוד, אני אומר לך, והקינה הזאת הורדת אותי. אולי אפשר לעשות משהו מלמד זה.
רצב, איך כתוב? רקב עצמות קינה? ככה כתוב הרב, נכון הרב קנאי?
כן.
כן. תשמע, זה קינה, זה דבר שמוציא את האדם מן העולם, זה נורא והיום. אבל תראה, אנחנו צריכים בעת הזאת להתחזק. הסבא שלך היה סבא, איש.
אבל כבוד הרב, אני שותק כל הזמן, ואני לא אומר מילה.
אתה יודע שכתוב שהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, תדע לך שכל מה שאתה תגיד יצא מהפה שלך, בזמן שפוגעים לך מעליבים אותך, ואתה שותק, הכל יתקיים. וכל ברכה שתגיד.
אבל אני ב-32,
שידוך
לא
הולך. תשמע, תיסע לפולין, תלך לרבי אלימלך מליז'נסק.
הייתי לפולין, הייתי.
ותבכה בדמעות שליש, תגיד, סבא, אתה עוזר לכל העולם, עכשיו הגיע הזמן לעזור גם לי.
אמרתי לו, אני הייתי באמת זיבור, תורים איתי אפילו.
אני מבטיח לך שבעזרת השם, בעזרת השם.
אבל רוצה לספר סיפור, מה יש לך את הסיפור שאני רוצה לספר?
את תשמע, עד החגים בעזרת השם, אתה לדעתי תתארס. אני רוצה להגיד לך משהו. אני הייתי בליז'נסק, וככה בתוך ליז'נסק, מישהו כתב לי הודעה על הטלפון, אמר לי, תשמע, יש פה מישהו תקוע, אבל תקוע, כמו שצריך בשידוכים, תתפלל עליו. אמרתי לעצמי, אני בליז'נסק, אני כהן, אני אפילו לא יכול להיכנס לקבר, אני יכול, ביקשתי ממישהו שכן יכול להיכנס, אמרתי לו, תראה, יש פה, תראה מה כתבו לי פה, מישהו בטח בדמעות שליש, תתחנן, תקרא את השמיים, שבזכות הצדיק הזה, אתה לא תאמין בתוך חודש הוא יתרס. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך, שגם לך הקדוש ברוך הוא יעשה ישועות גדולות וניסים גדולים בקרוב, אמן.
ונזכה לשם לגאולה שלמה, ושנזכה
להיות... בעזרת השם,
בעזרת השם, שכלל ישראל יגלו כבר מהצרות האלה.
אמן, אמן, יופי, תודה. אנחנו צריכים להמשיך הלאה, כי יש לנו עוד מאזינים ויש לנו עוד שאלות. אני מבקש כרגע אולי לעשות אתנחתא קטנה. יש לנו מאזין הרב פולק על הקו, או שאנחנו יכולים רגע לגשת לשאלות מהאתר, הרב פולק? יש מאזין על הקו, אז בוא נאמר לו לילה טוב. לילה טוב למאזין הבא. הלו? שלום וברכה, מאזין יקר. מה שלומך? כן, מה שלומך?
כן,
הלו, אתה
שומע?
אנחנו שומעים אותך, רק תדבר. אני שואל מה שלומך, מאזין יקר. מאיפה אתה בארץ?
יש לי איזה נקודה. אני לא רחוק מירושלים.
לא רחוק מירושלים.
לא בדרום.
לא בדרום, אבל לא רחוק מירושלים. טלסטון כזה.
אני רוצה להגיד איזושהי זווית מסוימת.
כן, בבקשה.
מה?
בבקשה.
איזו זווית מסוימת, במי שאמר התבדדות, תפילה, זה הכל מאוד חשוב.
כן.
אבל יש איזושהי זווית מסוימת שהיא גם חשובה.
נו.
בסופו של דבר, אנחנו במצב כזה, לא כאדם פרטי שכואב לו. בסופו של דבר זה עם, זה ציבור. כשיש דברים לציבור, זה לא כמו אדם פרטי. נגיד שכולם יושבים בליל הסדר. והם מספרים מגילה של פסח. זה עם שיצא ממצרים, זה עם שהיה לו ניסים, זה עם שסבל בדרך, זה עם שיש לו עתיד ויש לו גאולה. ההסתכלות כזו, זה הופך אותנו לעם אחד. וגם זה נותן את ההסתכלות בצורה שונה. זה לא רק יש זקה בעיר מסוימת, או כאב מסוים לאדם מסוים שהוא בחרדה.
אתה אומר שהמלחמה פה זה נגד עם ישראל, נקודה. אתה אומר פה זה מלחמה נגד עם ישראל.
זה נגד עם ישראל, וככה כל אחד צריך לראות.
ולכן מה?
כל אחד צריך לראות. שזה לא איזה בעיה פרטית של איזה אדם מסוים שיש לו חרדה. זה עם שככה צריך לראות. התפילה הוא תפילה על עם ישראל, הגאולה היא גאולה על עם ישראל. והאויב הוא נגד עם ישראל.
ולכן, תגיע לנקודה, ולכן?
לכן הכאב הוא לא אדם מסוים שהוא כרגע יושב באיזה חרדה או משהו. התקווה שלנו היא בתורם. מי ששמר עלינו לפני שנה, לפני שנתיים, ולפני חמש, ולפני אלף, ולפני חמשת אלפים. כל הזמן עם ישראל עם שונאים ואויבים.
אתה מרגיש ככה את פסח אנחנו, ואיש העמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. זה, זה, זה מה שאתה אומר. אתה אומר שיש פה משהו שהוא נגד עם ישראל.
כן. אני... זה לא אדם מסוים שיש איזה כאב, והוא בחולי והוא צריך ישועה. עם ישראל מכיר את הסיפורים האלו מעבר כבר הרבה שנים, ועם ישראל בדרך לגאולה ולשלמות ולישועה. ולא צריך לפחד מהזכות, זה דבר קטן ביחס לעם היסטורי.
אבל רק שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה צודק, אבל תגיד לי, שאתה אומר לא צריך לפחד מהזכות, אתה נמצא בירושלים שם בטלסטן או באיזשהו מקום, ואתה נותן איזה שהם עצות לאנשים לא לפחד, כאילו נראה לך שאם אתה היית במקומות שיש בהם אזעקות והרוגים ופצועים, נראה לך שגם ככה היית משחרר את זה בקלות כזאת?
אני חושב שהדבר כזה היה מחזק אותי. הייתי פותח ספר תהילים לא רק על עצמי או על האחים שלי או על המשפחה שלי, אלא על העם שלי. על העם שלי כשאני מתפלל, אני יודע, אני חלק מעם. אני חלק מעם שיצא ממצרים, ושמכיר את בלק, ושמכיר את המלך, ושמכיר את השואה, ושמכיר את גוג ומגוג, והעם הזה הוא עתיד לגאולה ולשלמות, ויש לאבא שאוהב אותו, שומר עליו כל הזמן מיום שהוא נולד. אברהם אבינו כל הזרקו אותו לכבשן אש.
ועם
ישראל חי כל יום בניסים. זה נותן לנו תקווה אחרת, זה נותן לנו הסתכלות אחרת. זה לא בעיה פרטית של אדם שיש איזה חרדה. זה בעיה, ההזקות האלו, הם מצילים אותנו הרבה יותר, בגלל שהחרדה הקטנה הזו מצילה הרוגים, בגלל שהקדוש ברוך הוא יש אנשים בצער, אז הוא אומר, טוב, אז נתרצה להם בצער קטן, זה כאילו היה צער גדול.
מה שאני מבין ממך, אתה בעצם נותן פה כתושב שהוא באזור ירושלים, אתה רוצה לחזק את כל האנשים שנמצאים כרגע תחת הזקות וכולי, אתה רוצה לחזק אותם, והחיזוק שאתה נותן להם תמיד, תזכרו שאתם חלק מעם גדול, ומהקדוש ברוך הוא ששומר על העם הזה, וההשתייכות הזאת לגוף יותר גדול וחזק, זה משהו שצריך לתת לכם כוח.
כן, בהחלט, תודה, תודה למאזין שעלה לנו על הקף פה, ובאמת חיזק אותנו ככה בצורה כללית, חיזק אותנו על הנושא הזה של אנחנו עם, אנחנו ביחד, אנחנו אחד, אנחנו לא פוחדים, כמה אזעקות, כמה טילים, לא מפחידים עם שעמלק נלחם נגדו, עם שהיו לו גזרות שמד, עם שעבר שואה, רק עכשיו עברנו את יום השואה, ונזכרנו בכל מה שראינו במחנות כשהיינו עם הרדיו. ועכשיו אני מבקש ממך, הרב אבי קנאי, הפסיכולוג שלנו, איזה זכות שיש לנו פסיכולוג שהוא פסיכולוג קליני, והוא גם רב, וגם אתה שימשת כשליח, היית רב בארצות הברית כמה שנים, נכון. וזה קהילה ענקית, נכון?
הייתי ראש כהלל שם.
ראש כהלל. טוב, אז אפשר לדבר איתך, איך אומרים, בפסיכולוגיה בדרך התורה, וכמובן כל מה שאנחנו עושים זה בדרך התורה, אז בוא נתייחס פה לכמה שאלות, ובוא נגיד רק שהמאזינים שהתקשרו והתייאשו, כי היה עומס מאוד מאוד גדול על הקווים, אתם עדיין מוזמנים לחזור ולהתקשר ב-039-039-039, הרב שלמה פולק עונה לטלפונים ומעביר לי, הוא אמון על המכשיר הזה שמקבל, המחשב מקבל את כל הטלפונים, והוא עונה לעשרות הטלפונים שהיו פה היום, ואנחנו רוצים קצת לעבור לשאלות, אז הרב קנאי, תסלח לי שאני צריך להסתכל רגע על המסך ולא עליך, אבל אחרי זה אתה תענה. אז יש לנו ככה, אני לא קורא את השאלות לפי סדר, לפי סדר שאני חושב שיש פה דברים ככה חשובים. אנחנו מאשדוד, ביתנו בת השש, מגיבה בחרדה גדולה להזקות, ממש מתקשה לתפקד, לאכול וכולי. ניכר עליה שהיא בלחץ גדול, ואף אינה מוכנה לפרוק בדיבור את תחושותיה. היא ילדה שבטבעה רגשנית יותר מהרגיל. מה תמליצו לנו לעשות? אז בואו, אני רק רוצה לסדר את השאלה, למרות שהיא כתובה בצורה ברהיטות גדולה. ילדה בת שש, אשדודית, רגישה, לא מתפקדת בצורה נורמטיבית וזה טבעי, אבל מצד שני היא גם לא פורקת בדיבור, ולכן קשה, כאילו, אתה יודע, הפתרון שיש לנו לילד זה לדבר איתו, אבל הוא לא מדבר. אז מה אתה היית מציע לעשות? בבקשה, השידור שלך.
אני חושב
כן. קודם כל זה טוב מאוד שאתם בתור הורים קשובים וקולטים ורואים את הרגישות הזאת שלה. אז אם היא לא מוכנה לפרוק בדיבור, קודם כל תראו להם שאתם איתה. שאתם, אפשר גם לשדר לה, אם היא לא כל כך מדברת, אפשר להגיד, את מפחדת. זאת אומרת, מה שנקרא, כמו שאנחנו אחרי פסח, שאני יודע לשאול.
את פתח לו.
את פתח לו, בדיוק. ואתם פשוט תחבקו אותה, תהיו איתה, תנסו להרגיע אותה.
מה שאתה מתכוון לומר, אם אני מביא אותך נכון, הרב קנאי, זה שגם אם היא לא יוזמת שיחה, אנחנו, התפקיד שלנו כהורים, ליזום את זה, וכאילו לגרות אותה ולפתח את השיחה איתה, גם אם היא לא יודעת מעצמה.
נכון, זה הזדמנות לומר, באופן כללי, גם לא במצבי לחץ, גם במצבי שגרה, תמיד זה טוב שתהיה תקשורת פתוחה בין הורים לילדים. ואגב, הרבה פעמים כשאני נותן קורסים על פסיכולוגיה של מתבגרים, אני אומר, תמיד גיל ההתבגרות יותר קל, אם התשתית זה כבר שמראש מהילדות, הילדים מרגישים בנוח לדבר עם ההורים. אז זה גם פה ככה, הרבה הרבה תקשורת, ואם היא כרגע איננה מוכנה לפרוק בדיבור את תחושותיה, אז בסדר, אז לפתוח לה. עכשיו, כמובן, כאן יש איזה קו הדין, לא צריך להמיס על הילד.
תדבר כבר, נו, תדבר כבר, תדבר כבר.
כן, להמיס עליו את החרדות שלנו, או כן, זאת אומרת, מאוד לכפות, אלא באמת, קודם כל, אני אומר גם מעבר להיות איתה, להיות איתה, להחזיק לה את היד, לעודד אותה.
אבל תראה, הנה, הם כותבים שהיא למשל היא לא אוכל. אתה יודע, יש אנשים שכשהם בחרדה, אין להם תיאבון. זה משהו שהוא ככה די מוכר, נכון?
נכון, אבל שוב, כשהיא תצטרך לאכול, אני מניח שהיא תאכל. עכשיו, כמובן, אם המצב נמשך, ואנחנו הרגע מבינים ש... הסבב הזה בסוף, כמו שאמרתי במקרה, במוקדם מאוחר הוא ייגמר. אם המצב נמשך, אז תמיד, אנחנו כבר אמרנו, יש הרבה מקומות שאפשר לבוא אליהם, לייעוץ, להתייעץ עם גורמי מקצוע.
אבל אתה יודע מה, אני שואל את עצמי, אתה יודע, בתוך כל הדבר הזה ככה, אתה מדבר ואני שואל את עצמי, האם באמת, הילדים לא בלימודים? אני לא יודע מה מחר, אבל ודאי לא היו בלימודים. ויש הרבה מאוד שעות עם הילדים בבית, וזה אחרי בין הזמנים שכבר היה לנו איתה במון שעות, אם זה לא באמת ככה לנצל את ההזדמנות לשוחח עם הילדים. אפילו ללמד אותם את המיומנות שלה לדבר. כי אתה יודע, בוא נגיד לך משהו, אני ישבתי, אני טס הרבה בעולם, ואחד הדברים שאתה רואה כשאתה טס, זה אנשים שיושבים לידך והמטוס מתחיל לקפוץ כזה, מה שנקרא טורבולנס, ואנשים שלא מורגלים בזה וקצת חרדים, מתחילים לשאול, מתחילים להסתכל סביב עם אנשים רגועים. ואתה רואה כאילו שהם פוחדים, והם מחפשים משהו לדבר איתו. אז אני פעם אחת עשיתי משהו מאוד, מאוד 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 נועז. מישהו ישב לידי והרגשתי שהוא ממש, על מה שנקרא לשפילקס, הוא יוצא מדעתו, אבל שמה, מה לעשות, הוא ישב באיזושהי מחלקה שכביכול לאנשים שם אין פחד. ואני כזה אומר לו, תשמע, נראה לי שאתה פוחד, נכון שאתה פוחד? אתה יודע שיש פה 30% מהאנשים שפוחדים? קיצור, דיברנו ודיברנו ודיברנו, ובסוף הוא אומר לו, אתה לא יודע כמה עזרת לי, כי אני במעמד שלי, אני לא יכול להראות שאני פוחד. תבין, אני מלך העולם, אני מנכ"ל שלי, אני לא זוכר מה הוא אמר לי, זה חברה ענקית. ובאיזשהו מקום, יכול להיות שילדים שלנו, יש להם איזשהו מחסום, הייתי אומר זאת כך, להעיז, להגיד לנו ההורים שהם פוחדים. אבל הם באמת פוחדים. ולכן מה התפקיד שלנו כהורים?
אז קודם כל, הרבה פעמים יש לי ילד משאלה, זה נכון לא רק על מצבי חירום, שנקרא אותו. זה עושה לו, כמו שהוא, אתה קראת אותו, וזה עשה לו טוב. אז הרבה פעמים ילד רוצה שנקרא אותו. זאת אומרת, שנחוש מה הוא מרגיש, ואז אנחנו דווקא נגיד לו, ואז הוא באמת מרגיש שאנחנו איתו.
אתה יודע שהיום זה קרה לי? כן. היום לקחתי את הבן לישיבה, יש לי מנהג כזה, ברוך השם, הקדוש ברוך
הוא, תחילת הזמן.
תחילת הזמן, ויש לי בן שלומד במרחק נסיעה, ככה, ולקחתי אותו, והרגשתי בדרך, הרגשתי שיש לו מה שנקרא פרפרים בבטן. והייתי יכול להמשיך להתעלם, ובשיחות טלפון שלי, הרי אצלי שיחה רודפת שיחה, שיחה רודפת שיחה, ובחרתי ככה להשתיק את הטלפון, מה שנקרא, עכשיו אתה שב בצד, טלפון, האויב הזה שנקרא טלפון, ותן לי לדבר עם הבן שלי, ואמרתי לו, פרפרים בבטן, נכון? פרפרים, אה? אמרתי לו, לא נורא, זה יעבור לך תוך יום, יומיים, אני מבטיח לך שזה יעבור לך. זה ככה כל התחלות חדשות, וסיפרת לו את הפרפרים שאני זוכר. אני הייתי מקי, לפני תחילת לימודים, לא בישיבה כמובן, אבל כשהייתי ילד בחיידר, הייתי מקי, אמא שלי ידע. לילה קודם, כואב לי הבטן, רץ להקי. אחרי שהייתי מקי, הייתי נרגע קצת. אבל הפרפרים בבטן, הפחד הזה של היום הראשון, של היום השני, הוא באמת ככה פחד. אני אומר את זה אצל כל, באמת אצל כל הילדים. אז מה אתה אומר? אתה אומר כפסיכולוג, אם אתה קורא את הילד שלך, אל תהיה רע ותתעלם. לא תוכל להתעלם.
הפך, נתת לו מתנה. נתת לו מתנה. והנה, אם אני שוב, אני רואה ממש את הנוסח, וכמו שאמרת, השאלה פה נוסחה ברעיתות, אינה מוכנה לפרוק בדיבור את תחושותיה. Mm-hmm. זה גם השאלה, למה היא איננה מוכנה? זאת אומרת, אנחנו יכולים ליצור את האווירה, אז אולי לא, אתה לוחץ על כפתור והיא פורקת.
לא, זה לא קורה.
אז בואו תדברו איתה גם על דברים אחרים.
אולי דרך משחק, מה אתה אומר על טיפול דיאדי?
ודאי שאפשר משחק, אבל הם יכולים גם לדבר איתה על עוד דברים, וככה ליצור אווירה נינוחה של תקשורת, כמו שאמרת, לשתף אותה גם בתחושות שלהם. כן, זה בדיוק.
מאוד תורם.
כמו שאתה סיפרת, אמרת לו, כן, אני גם בתחילת זמן הייתי מקי. כן, זאת אומרת, את יודעת, גם אנחנו קצת מפחדים. זאת אומרת, לעשות קצת נורמליזציה של הדבר הזה, שהיא לא מוכנה לפרוק.
הרבה דיברנו על נושא של הנורמליזציה, וצריך להגיד זה שוב ושוב ושוב. אם הורים נותנים לילדים את הכלי, להבין שפחד זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא,
לגמרי,
בכדי להציל אותנו ממצבים מסוכנים, ואם חס וחלילה בן אדם אין לו את המנגנון הזה, הוא הבן אדם הבעייתי. זאת אומרת, מי שכרגע לא פוחד, הוא בן אדם לא נורמלי. הוא הבן אדם הלא רגיל.
אנחנו יכולים לחיות עם הפחד.
זאת אומרת שמה שאתה מייעץ, וזאת עיצה טובה, תנו לעצמכם זמן, ותפתחו שיחה עם הילד, ואל תחכו שם, כאילו, שאולי הוא ישאל. כאילו, תהיו אקטיביים, ותפתחו את זה, ודברו עם ילד, כן, נכון, אתה פוחד, נכון, גם אני פחדתי, גם אני פוחדת, גם אני פוחד, וזה בסדר לפחד, וזה בסדר, וזה חובה ללמוד איך להתגבר. טוב, בוא נעבור לשאלה הבאה, אני רואה שיש פה ממש הרבה טלפונים. מה אתה אומר, פולק, נגיד לאנשים לא להתקשר, 039, 039, 039, שלא התקשרו. מה? יש לך עוד מקום להכניס כמה שיחות? כי אנחנו ממש גבולים עם הזמן, לא? יש לנו דמון, אתה אומר שאפשר עוד להתקשר. טוב, אז 039, 039, 039. בוא נראה אם נספיק פה את כל ההודעות שהגיעו. טוב, אני מקריא ואתה מקשיב לי הרב ועונה לי. אנחנו גרים בירושלים. ביתנו בת ה-11, ממש בחרדה כתוצאה מהמצב הביטחוני. היא הייתה לפני כשנתיים עדה לפיגוע בשער שכם בסוכות, ומאז היא בהתקפי חרדה בכל פעם שיש אירוע ביטחוני. היא יודעת על המצב, כי יש לנו קרובי משפחה באשדוד שמשוחחים איתנו, ובאים לנוח אצלנו ממאמץ הטילים. מה עושים? קשה לה מאוד אני רואה עוד המון שיחות פה, לק, המון שיחות, לא יודע מה נעשה עם זה. טוב, בוא, תתרים, נראה מה נספיק. ממש קשה לה להירדם. עכשיו, אתה מבין, כאילו, מצד אחד יש פה ילדה בת 11 שהיא כבר...
כן, היא עומדת על דעתה.
עומדת על דעתה, כבר עוד שנה בת מצווה, אבל מצד שני יש פה פגיעה, כי היא הייתה עדה לפיגוע בשער שכם.
נכון.
ומי יודע איזה צלקת ומה זה צרב לשם, נכון. איזה סוג של טראומה.
וזה מאוד מאוד טבעי והגיוני ונורמלי, שכשיש ערעור ביטחוני, אז זה טריגר, מה שנקרא, זה מצאת, כאילו זה מחדש את הזיכרון.
איך אומרים טריגר בעברית?
זה איזשהו משהו שמצית, כן?
זרז,
או מחולל, כן?
משהו שיוצר איזשהו מצב.
נכון.
עכשיו, אבל תראה, השאלה היא כזאת.
איזשהו שחזור כזה.
אתה יודע, אבל אם אני לוקח את זה רגע באנלוגיה לפצע גופני, אז הפצע של העולם לא מגליד, כאילו כי כל פעם הפצע הזה מתקלף ומדמם שוב. כי מה שהיא כותבת פה, שבגלל שהיא הייתה עדה לאותו פיגוע, אז כל פעם שהמצב הביטחוני מעורער, אז היא...
מתחדשים להתקפי חרדה.
אז מה, יש אפשר, יש מצב לרפא פצע כזה כאילו, כאילו לא היה?
אני חושב שמה שאפשר לעשות, זה שהיא, מה שנקרא, יש פה איזה משחק מילים שתרשה לי לומר, כי ככה גם קל לזכור, שהיא תעבד בעין את האירוע שהיא הייתה עדה לו. אם היא תעבד אותו, היא גם קצת תעבד אותו באלף. זאת אומרת, הרעיון הוא, אנחנו לא נדבר במונחים, היא הייתה שמה, כן? זה לא נמחק את זה שהיא הייתה שמה, כן? באותו פיגוע. אבל אם בעזרה מקצועית. אני לא יודע אם היא עשתה את זה כבר או לא, אבל אם לא, אז אני מאוד ממליץ. בעזרה מקצועית, היא תאבד את האירוע עם אשת מקצוע, וכאשר היא תאבד את האירוע הזה, מה שזה יעשה זה שזה יישב באיזה מגירה, פחות מבעבע, פחות מדמם, ואז גם כן כאשר שיהיה מצב של ערעור ביטחוני, זה פחות ידליק את זה, משום שהיא כבר עיבדה את האירוע.
זה כאילו, אתה אומר שגם אם זה יחזור, אז זה כבר, אין לזה את אותו, את אותה חריפות, את אותו בדיוק. תוקף, כי כבר כאילו, איך אומרים, דיברנו, מצינו, הבן אדם אומר לעצמו, זה לא שאנחנו אומרים לא.
כן.
דיברנו, מצינו, איבדתי את זה, דיברתי על זה, שוחחנו על זה, זהו, פיניש, נגמר.
אני חושב שהיא צריכה לאבד את האירוע על ידי זה, כמו שאמרת, על ידי זה שהיא תדבר עם איש מקצוע על זה, עם אשת מקצוע על זה, והרבה פעמים אנחנו חוזרים הרבה פעמים, מסדרים את הדבר, מסדרים את הדברים, כן? ברגע שהדברים יותר מסודרים, אז הם פחות רגשיים, פחות מבעבעים, ואז כשיש את הערעור הביטחוני, זה פחות מצית. מחדש את העניין.
אחד הדברים אבל המעניינים שאני ככה מתעורר תוך כדי שאתה מדבר, היא כותבת שהיא חוותה, היא הייתה עדה לאירוע, והיא לא כתבה אם הם עשו עם זה משהו או לא, אז אני חושב שכאן המקום, לא לחכות שהמצב הביטחוני יעורער חס וחלילה, ואז לשאול מה לעשות. זאת אומרת, אדם שהיה עד לאירוע מסוים, אז אם יש תסמינים מסוימים,
בדיוק.
אז צריך כן לגשת. אתה יודע להגיד את התסמינים, למשל היום באשדוד היה משהו נורא, אני ראיתי שם מישהו שהיה ליד, הוא הסריט את זה, והרי ששמעת שהוא ממש בפאניקה. מה היית מציע לו לעשות לבן אדם כזה?
אז הוא, קודם כל, פה אני רוצה לעשות איזו הבחנה. כאן אנחנו רואים שיש תסמינים. מה רואים? שעובדה שכל פעם כשיש מצב של אירוע ביטחוני, אז יש לה התקף חרדה וקשה לה להירדם. זאת אומרת, הנה, זה התסמינים. ולכן, כן, היא צריכה ללכת, שיביא אותה לאשת מקצוע, תשוחח, תאבד את האירוע, תכתוב אותו בכל הטכניקות שיש, והעניינים בעזרת השם ירגעו. היהודי שאתה ציינת, אני לא משווה את זה, כי זה אתה ראית תגובה בשעת מה יעשה עצמו.
כן, אבל שאלה מה יקרה אם מחר הוא יחגיש מה שנקרא פלשבקים, שזה חוזר לו, והוא כאילו שוב רואה את זה, ושוב רואה את זה, ושוב זה חוזר עליו.
שזה סימפטום שבהחלט קורה. פה אנחנו מקובל בטיפול בפוסט-טאומה, בטיפול בטאומה על שלושה שלבים. השלב הזה שזה ממש עכשיו טרי, 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 קודם כל צריך לייצב. זאת אומרת, התפקוד, כמו שדוקטור בבר דיבר פה לפני, בתחילת התוכנית. קודם כל, ייצוב, דהיינו, סדר יום, כמה שאפשר, עבודה, וכו' וכו'. אז, אם יש עדיין סימפטומים, אז עושים, אני אומר, אחרי שיש ייצוב, קודם כל, לא ישר להתחיל לתקוף באיזה טיפול, באיזה חשיפות, זה לא. קודם כל,
ייצוב, נורמליזציה.
ייצוב של אורח חיים, אז כן עושים את העיבוד של האירוע, מה שדיברנו, כן? זה השלב השני, כן? כי באמת כשיעשו את העיבוד של האירוע, זה באמת יצמצם את הפלשבקים, אם באמת...
הם קיימים.
אם באמת הם קיימים, ואם ינתן הטיפול הזה בזמן הנכון.
אנחנו רואים את זה באמת אצלנו בנושאים רבים שחלקם אפשר לפרט, חלקם אפשר לפרט, אבל תדע מה, בוא נדבר על מה שכן אפשר לפרט ונעבור לשאלה הבאה. אנחנו רואים חיילים שהם מאוד גיבורים בשעת המלחמה, מאוד גיבורים. אבל ביום שאחרי הקרב, כשהם חזרו הביתה, פתאום הכל מתחיל לצאת להם, אני אומר, מכל החורים. היה לי במקרה ביום שישי הזה, סליחה, איזה חייל פוסט-טראומטי, שכל פעם שמתקרב יום הזיכרון, וכל התקופה הזאת, מיום השואה ויום הזיכרון, בכל שנה ושנה, הופך אצלו לסיוט של החיים. וזה אחד שכבר טופל, אתה יודע, הצבא השקיע בו, משרד הביטחון השקיע בו, ועדיין הפוסט-טראומה מבעבעת בו, הוא חוזר לגמגום, ודברים נוראים. ולכן, אני אומר שפוסט-טראומה, אנחנו לצערנו הרבה רואים את הדברים האלה אחרי, ולא כל כך כרגע, שבן אדם נמצא במצב, שאנחנו קוראים למצב הישרדותי, שכרגע זה רק לשרוד.
כרגע, כמו שאתה אומר, הוא במצב דרוך, כי הוא עכשיו צריך לתפקד. וברגע שהוא יכול להרפות,
אז פתאום
אז
הכל קופץ.
זה יכול לפרוץ.
ואם קורה דבר כזה, אז תנו לעצמכם טיפול, אל תחכו שמשהו שם יהיה יותר עמוק ויקה שורשים. טוב, אנחנו ניגש לשאלה הבאה שהגיע ערב טוב. הרב, אני גר במרכז ואין לי ממד בבית, ואני רוצה לשאול האם אני יכול לצאת מהבית בשעות הערב שרק אשתי עם הילדים בבית, או שאני צריך לחשוש לשמה יהיה הזקה. תודה. טוב, אז למה זה מה שהוא שואל? היא שאלה קצת קשה, כי אנחנו לא מכירים את המבנה הנפשי של אשתו ושל הילדים, אבל בן אדם שואל האם הוא צריך, והוא גר במרכז, כן? האם הוא צריך להישאר בבית שמה תהיה הזקה, ואז מה יקרה? תהיה הזקה, נו, אז מה בעיה? אז אשתך לא ילדה קטנה, נכון? יש לך אישה גדולה וילדים, אלא מה? אם הוא שואל, כנראה שיש משהו שמתחבא מאחורי העניין. אז מה אתה עונה לו כפסיכולוג?
אז פה יהיה את השאלה, כמו שהיא מנוסחת, צריך לחלק לכמה רמות, כמו שכבר עדסת. א', יש, וזה גם הוא צריך שידבר בשיח הזה עם אשתו, יש הוראות של פיקוד מרכז. אם אתה באזור המרכז, ברוך השם כרגע אין איזה הוראות מיוחדות, חוץ מזה שאם תהיה הזקה, הולכים למרחב מוגן. עכשיו אתה אומר, אין לך ממד, הוא אומר, אין ממד.
כן, כן,
הוא כותב שזה ממד. זה הנתון, אין ממד, אבל אז בסדר, אז יש הוראות מה עושים אם אין ממד. הולכים לחדר מדרגות, הולכים לחדר מדרגות, לפי העניין. כלומר, הוא ואשתו בהחלט צריכים לדעת מה לעשות כשיש הזקה.
זאת אומרת, שאתה אומר, בכל מקרה צריכים, אם אתה נמצא או לא נמצא, כולם, כל בני הבית צריכים לדעת את ההוראות, מה עושים.
מה עושים. עכשיו, כרגע, לשמחתנו, כרגע אין מצב חירום במרכז, לפי מיטב הבנתנו.
אנחנו שומעים שיש הפסקת אש.
לא, אז אני אומר, אבל זה כרגע המצב. אז אני לא חושב שצריך לשתק את אורח החיים הרגיל. עכשיו, כמו שציינת, אנחנו כאן מסייגים את הדברים, כי אנחנו לא יודעים מי זאת אשתו, הוא יודע מי זאת אשתו, הוא יודע אם זה מלחיץ אותה כשהוא לא נמצא במצב כזה, אז אנחנו, אני אומר, באופן כללי, כהוראה כללית, וכמובן שיש יוצאים מהכלל, והוא צריך לדעת מה קורה בביתו.
אם הוא מייה, יוצאים מהכלל.
אבל באופן כללי, גם הוא וגם אשתו צריכים להמשיך בשגרת חייהם, לדעת מה לעשות כשיש הזקה. כן? לדעת לה לעשות, וכך לחיות.
טוב, מעולה, מצוין. בואו נעבור לעוד שאלה. זה לא כל כך שאלה, אבל בואו, אני אקריא מה שהוא כתב, אני מכבד את המאזין שכתב את זה. היום בבאר שבע בצהריים הסתתרתי ליד הרכב, כאשר מעליי בשמיים היו סילוני הטילים, והרגשתי פחד. אבל כששמעתי על האברך שנהרג, מאוד כאב לי איך הוא הרגיש את הפחד הנורא לפני מותו. זה מאוד כאב לי, מאוד. מה אתה מבין כפסיכולוג? מה הוא כותב פה? מה אתה חושב שמה? אני כאילו מרגיש שאתה יודע, בן אדם הוא פחד, אבל הוא לא מבין שזה פחד שלפני מוות. אבל פתאום שמישהו מת, אז הוא אומר לעצמו, וואי, איזה מסכן. איך הוא פחד? כי אנחנו כאילו רוצים להזדהות עם הרגש של השני, והרגש הכי קרוב שאנחנו יכולים להזדהות איתו, זה הפחד שהיה לי כשהטילים היו מעל הראש שלי. כן. לא ככה זה, מה אתה אומר?
אני חושב שיש הרבה אמת במה שאתה אומר. כאב לו, כי הוא אומר, אנחנו לפעמים רגע, אוי, איזה שניות נוראיות אלה השניות שלפני המוות, זה מה שאומר, זה מאוד כאב לי מאוד, אז הכאב הזה מובן, זה מה שיש לי לומר לאותו מאזין, והפחד שלו היה מובן, זה שהוא הרגיש פחד. כן, הדברים האלה אפשר להבין, גם את היסוד של ההזדהות, גם את היסוד של הפחד, אלה תגובות מאוד טבעיות במצב הנוכחי. יחד עם זה, הרי אנחנו יודעים שאי אפשר לחיות ככה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים כל הזמן על מה אנשים הרגישו לפני שהם מתים. זה מה שהוא הרגיש היום, וזה טבעי שהוא הרגיש את זה היום. בעזרת השם, החיים יחזרו לשגרה ויצא מזה בעזרת השם.
אוקיי, אני שומע. טוב, בוא נעבור לעוד שאלה שאני מקריא פה מהמסך. שלום, אנחנו מאזור הדרום, יש לי ילדים בגילי 4 עד 12. אתה שם לב שהיא לא כותבת כמה ילדים זה, אבל 4 עד 12, אז בוא נאמר 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. טוב, אנחנו לא יודעים כמה ילדים יש, אבל יש לה ילדים, הוריי גרים במרכז, וחשבתי להרוק להורים עד שיעבור המצב הזה. אין לי כוח כבר להכיל את הילדים. ת, אתה יודע מה, אני שומע שאני שומע, אין לי כוח כבר להכיל את הילדים? יאללה, אוף, סוף סוף נגמר בין הזמן עם פסח, הילדים צריכים לחזור ללימודים, ועכשיו משאירים לנו אותם
כן.
עוד. איך אתה מבין את זה? ומה, בעיקר מה אתה מייעץ לה?
אני חושב שיש, אני חושב שגם היה לנו שאלה טיפה דומה בשעה הראשונה, ממאזין בטלפון. תראו, האופציה, אני חושב שהבעיה היא מעלה לערוק. אם היא תרגיש שהיא עריקה, אז יש פה בעיה.
למה? למה?
כי אז היא מרגישה לוזרית.
אני יכול לשאול אותך שאלה?
לא, ולכן אני אומר להפך, אני רוצה לומר לה, יש יתרונות בלהישאר במקום. להישאר במקום ולהכיל את הילדים. יש לזה יתרונות, כי הילדים נשארים בסביבה הטבעית שלהם, ורואים שאפשר להתמודד עם דברים וכו'.
מה אתה אומר, שיש ערכים חינוכיים בלהישאר בבית?
כן, אבל אני גם חושב מצד שני, לכן המסר פה מעט מורכב, שגם היא צריכה, גם, אם באמת אין לה כבר את הכוחות, כמו שאמרת, היה בין הזמנים ואין לה את הכוחות וכו', זה לא, היא לא צריכה להרגיש איזה פושט, איזה לוזרית, איזה עריקה.
אבל איזה מסר היא מעבירה לילדים שלה? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה לשאול שאלה לשני הכיוונים, זה מתחבר להרבה דברים, אבל אני חושב שבאמת מכל השאלות, ככה אתה יודע שאנשים מביאים, יש פה שאלה כבדה. למה כשכואב לך הראש או לי כואב הראש, אנחנו רצים לקחת אופטלגין או כדור אחר, ואנחנו לא אומרים לעצמנו, בסדר, אז כואב לי, אז אני אסבול. אנחנו רוצים כמה שיותר להמעיט בסבל.
כן.
למה בן אדם שנמצא בסבל הזה של אין רגע דל, אתה, כן. איך מי שאמרה לי בטלפון, לא עכשיו, וזה, הילד, לא, לא, היא אמרה לעצמה, אני לא יכולה להיכנס לך לביטוי, לחדר שאין בו מזוזה, אפילו לרגע, כי אולי פתאום תהיה הזקה. בוא, זה באמת לא חיים, בוא, זה משבש את החיים. אנשים לא ישנים שם בלילות. אז למה לא לעבור וזהו? גמרנו, למה לסבול? למה שכואב הראש מותר לקחת רקמול, וכשיש הזקות אפשר לברוח, למה לא?
אז קודם כל זה בדיוק מה שאמרנו. א', נתחיל בסיפה שלהם, מותר לה. כאילו, נתחיל לסוף.
כן, אבל אתה עושה מותר לה, כאילו, בסדר.
לא, 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 אז לכן הדגשתי שאני לא אוהב את המילה להרוק. זה בדיוק מה ש... זה, יש לזה, אם היא לא יכולה להכיל את אחרי בין הזמנים, אז בסדר. אבל, אז, אבל עדיין, אני לא אחמוק מהשאלה שלך, מה בכל זאת הערך? יש פשוט מחירים גם בצד השני, בניגוד לאופטלגין. באופטלגין, אין לך, מה יש להפסיד מזה שאני אקח אופטלגין?
הכבד שלך, כן,
כן, אבל חוץ מזה הכל בסדר. אז זה בסדר. אבל עכשיו, לעומת זאת, כאן, אז באמת, את אומר, הכבד שלך, אז אין הכי נמי, אז יש באמת אנשים שאומרים שלא יהיה לך אצבע, בגלל זה שלא יהיה לך אצבע קלה על, על הידק לגבי אופטלגין. אבל, אבל כאן פשוט יש צדדים לכאן ולכאן, כי אם נשארים בבית הטבעי, במיטה הטבעית של הילדים וכו', לפעמים יש בזה הרבה יתרונות בלהישאר במקום, בלחשל את החוויה המשפחתית, בלראות שיש חוסן למשפחה, זאת אומרת, יכולים להיות רווחים בלהישאר.
אני רוצה לשתף אותך במשהו, בדיוק בנקודה שאתה אומר. במבצע הקודם, אני לא יודע איך אני התגלגלתי לזה, שאני תרמתי את המוקד של בית חם, את הטלמרקטינג, שזה 14 עמדות, שזה הרבה אנשים, והכרזתי שמי שרוצה לבוא למרכז, אז זה נמשך יותר זמן, שיתקשר אלינו למרכז, ואנחנו נחבר אותו עם מי משפחות שרוצות להירח. ובאמת, היו הרבה יותר משפחות שרצו להירח ממשפחות שרצו להתארח, אבל אני אמרתי, נאה דורש, נאה מקיים, והערכתי משפחה אחת מהדרום מאופקים. היו אצלי 8 איש, 8 ילדים וזוגורים. עכשיו, אתה שואל אותי איפה בבית שלי נכנסים האנשים האלה? פשוט ישנו אחד על השני, אתה לא מבין את זה. בסלון, בכל מקום, ילדים על מזרונים.
כן.
זהו. ואתה יודע, באחד השיחות ששאלתי את, את ההורים, לא ביום הראשון, כי ביום הראשון זה היה לילדים כיף ושחרור ומחנה, אתה מכיר את זה כאילו, אתה יודע על זה. שאלת אתם אחרי יומיים שלושה, איך הם מרגישים?
כן.
ולמעשה, אני מאוד מאוד ציפיתי שהם יגידו שהם מרגישים כבר קטסטרופה. כי אנחנו, זה גמר לנו, זה שיבש לנו את הילדים שלנו, שיבש את הסדר בבית. ואז הם אמרו, תשמע, היה לנו מאוד 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 נעים פה, אבל אנחנו מרגישים שזה לגמרי הוציא את הילדים משגרה. אנחנו חושבים שעם ההזקות, עדיף את הבית שלנו, את הסדר יום שלנו, את השירותים שלנו, את המיטות שלנו, את הסביבה הטבעית שלנו. ולכן, כשאנחנו מדברים על להרוק, על לברוח, על מחשבות מהסוג הזה, צריך רק לזכור עוד דבר, שיש למטבע הזה עוד צד.
נכון.
והצד האחד זה, יאללה, בוא נברח מהקושי, והצד השני הוא, חבר'ה, רגע, לפני שאתם בורחים, תבדקו לאיפה אתם בורחים. כי בקצה השני יש הורים, אמר לי לפני תקופה קצרה, הגיע בן אדם להתייעץ איתי, איש מבוגר, אומר לי, תראה, הבת שלי נכנסה לשיפוץ בדירה, ויש לנו בית גדול, אבל אנחנו לא אנשים צעירים, והגיע עם הילדים שלה, והנכדים, מעבר לרעש, הם נוגעים בכל דבר, וזה פשוט מפוצץ אותי ואת אשתי.
כן.
ואנחנו לא יודעים איך לרמוז לה שגברת, בסדר, שיפוץ שיפוץ, אבל יאללה, תחפשי בית מלון, אנחנו לא בית מלון. זאת אומרת, צריך גם לחשוב על הצדדים האלה, שגם במקום שאליו אתה הולך, אם זורים יותר מתבגרים, אז גם להם יש איזה סף לקוחות שלהם. אז בקיצור, השאלה לא פתורה, אמרנו רק את הצדדים שלה, ככה שאם יש... אם יש אפשר, אתה רוצה לסכם את זה אתה?
אני אומר, לפעמים אדם, לב יודע מרת נפשו, לפעמים אדם צריך לקחת קצת אוויר לתקופה מאוד קצרה. אבל, והוא לא צריך להרגיש הריק. מצד שני, לפעמים אין צורך בזה, ואז להפך, יש יתרון בהישארות. ואם גם יותר מדי זמן נמצאים בחוץ, אז איך הם אמרו לך, זה כבר שיבש לנו את השגרה, שיבש לנו את אורך החיים. והנקודה האחרונה שאלת, זה גם כמובן את הרגישות כלפי המערך. זאת אומרת...
שגם הוא יכול להיות שזה כבר, איך אומרים, too much בשבילו. וגם מערך יכול להיות, גם אם זה הורים או אחים ואחיות, זה גם יכול להיות ככה מעל ומעבר. עכשיו תגיד לי, הנושא הזה של אנשים ש... יש לנו שיחה? פולק? אמרת לי שיש לנו שיחה? לא, לא שיחה. הנושא הזה של אנשים שרוצים לקחת טיפול תרופתי, אני יודע שאתה לא רופא, אבל אני רוצה רגע רק, אתה יודע, לדבר רגע על הצדדים האלה, כי הייתה פה שאלה כזאת, לא רציתי בדיוק להיכנס לכל הפרטים של השאלה, אבל אישה כותבת, אני אחרי לידה, וגם ככה הכוחות הנפש שלי רופפים, אז אני מרגיע את עצמי בכדורים. האם אתה חושב ש... דוגמה של אישה כזאת, אנשים שמרגישים, בוא, תשמע, זה גדול עליי.
כן.
אין לי לאיפה לנסוע, אין לי למי ללכת. האם אפשר להיעזר, כמובן בהוראת רופא, כמובן בהוראת רופא, האם ניתן להיעזר, או שזה גם כאילו סוג של בריחה, כאילו הוא לא בורח למרכז, אבל הוא בורח לכדור.
כן. אין פה תשובה אחידה. קודם כל, הדבר הכי חשוב שהזכרת, זה הכל, כמובן, כמו שהדגשנו שוב ושוב פה בתוכנית, הכל בתיאום עם רופא. עכשיו, רופא מקצועי, גם חלק מהערכת המצב שלו תהיה בדיוק הנקודה הזאת. האם אני עכשיו מפיל את האישה הזאת לאיזה תלות בכדור, או שזה משהו שאני מכיר אותה וזה גדור ובסדר, אולי עכשיו זה עזרה טובה, אבל זה לא ייצור אצל התלות ארוכת.
אתה אומר שאין פה תשובה, אין פה תשובה אחת. זה כל מקרה לגופו.
אני חושב שרופא טוב צריך לעשות את השיקול הזה, וצריך, אני לא חושב שאם באמת כמו שאתה ציירת את זה, היא אחרי לידה ואין לקוח וזה וכו וכו.
זה מקרה יותר מיוחד כזה.
אז אם היא לא אחת שמועדת ליצור תלות זה, אז אין פסול בזה, אין פסול בזה. בטווח הארוך כדאי, הרבה פעמים יש אפשרות לפתח את הכוחות באמצעות של CBT ועוד כל מיני דברים, להיפטר מכל מיני דברים גם בלי כדור. אבל
אם אחרי שיש מצב אקוטי, אנשים לא ישנים בלילות וכאלה, אז ללכת לרופא. זו גם אפשרות.
כן, צריך לתת לזה לגיטימציה.
טוב. הרב אבי קנאי, מה נאמר ומה נדבר? איזה שירות עשית לנו? אתה איש נפלא.
תודה רבה לך.
אני מקווה שהזכויות... שעולות רק מהרצון שאנחנו, 3 שעות יושבים פה במקום בבית, לא מקבלים על זה כסף, יושבים פה רק במטרה אחת, לעזור לבניך הקדוש ברוך הוא. נקווה שגם זה יצטרף למכלול הזכויות של עם ישראל, לכל המיזמים המדהימים שאני קיבלתי פה, של מלמדים שעושים קבוצות לילדים. אתה שמעת על דבר כזה? כל הלשון תרם את המרכזייה שלו, שמורה... יכול לעשות מה שנקרא שיעור וירטואלי. זאת אומרת, כל ילדי הכיתה מחגים למספר מסוים, ושומעים את המורה, כי הרי כולם בבית. נפלא. מה אתה אומר? אה? או
נפלא.
למשל ילדים שרוצים לספר, לדבר עם מישהו, אני רוצה לפרוק, לספר, הקימו מיזם כזה. אז באמת יש פה כל מיני מספרים, אולי באמת ראוי שבמקום שאני רק אדבר מזה, אני גם ככה הזכיר את הטלפונים, מהר שלח לי את זה, מנהל התוכניות הרב בצהל, כאן היקר, אז יש לנו ככה, כל הלשון זה 073-28-28-268, זה קשור לקבוצות של תלמידים, מורה שרוצה לדבר עם קבוצת התלמידים שלו, זה למורים בלבד. קו חיזוק לילדים ולמשפחות, בקו זה ניתן לשמוע שיחות חיזוק ועידוד מגדולי הדרשנים והרבנים, וגם מחביבי הלידים כמו רב שרגי, שוקי ושחר, אני לא מכיר כבר, עברתי את הגיל, אבל 073-295-1700, ומתחזקים זה מזה, זה קו מיוחד שילדים, מוזמנים הילדים להשאיר הודעות על חוויות שחוו בעקבות הטילים, ניסים שהתרחשו, וורטים ורעיונות מחזקים, וכן נשמח לשמוע מכם הילדים איך מנצחים את הפחד, מנצלים את הזמן וגם מילתא דבדיחותא כדי להרגיע את הדואגים. ההקלטות היפות יועלו לקו ויושמו לכלל המאזינים. אז זה ב-073-2951-699. תראה איזה יופי עם ישראל שלנו.
מדהים.
טוב, אז...
נשאר כוח לך, הרב מונק.
אני בסדר, אני פה, זה בסדר, אני ברוך השם זוכה...
כוח גדול.
אני פה זוכה להיות שליח. תודה, אורי. כל הכבוד לך, אין עליך. שלוימי, אתה ענק. עשיתם פה עבודה כל היום, עבודה סיזיפית, קשה, עשרות מאזינים, אתה שולח, כן, אתה זוכר, כן? ואחרינו, אחרינו, ישנו יהודי, פם פיק מרגליות, הרב פנגר. הרב פנגר, יש לו שיעור תורני איך מגרשים את הפחד. איך מתגברים על החרדה. איך יוצאים מהחרדה. אז חבר'ה, אני אישית... מאוהב ברב פנגר, אוהב אותו, הוא איש מדהים, אבל חבר'ה, שימו אותו יותר בוקדם, לכו לישון, מה קורה פה? תן לנו, תאפשר לנו, שים את הרב פנגר, יהודי כזה מיוחד, אתה שם בשעה כזאת מאוחרת, אבל אומר לי פה המפיק שיש הרבה אנשים שבאמת שומעים,